ברוכים הבאים לפודקאסט Level Up. בכל פרק אנחנו נתמקד בנושא מקצועי מעולם הניהול. נשתף בסיפורים שקרו לנו ונציע כלים, תהליכים ותובנות שפיתחנו לאורך הדרך. ננסה להציג מגוון דעות ושיטות, כך שבסוף הפרק תצאו עם כלים פרקטיים לניהול הצוותים שלכם. והיום אנחנו מארחים את יוסי תגורי, בוגר קורס תכנות קמד ויחידות ממתל ושוב. כיום יוסי הוא GM ו-VP Engineering בחברת ZipRecruiter, והוא ידבר איתנו על תפקיד מנהל הפיתוח, על קשיים שיש במעבר מתפקיד של ה-IC למנהל, ואיך מנהלי קבוצה יכולים לעזור למנהלים בתחילת הדרך. אז שלום יוסי, איזה כיף שאתה פה.
שלום, בוקר טוב.
ושלום לרון.
הידים, העניינים.
הכל טוב.
איזה כיף.
אז יוסי, נשמח שתספר לנו קצת על עצמך, קצת על הרקע שלך, למי שלא מכיר.
טוב, אני בן 49, יש לי 4 בנות. נולדתי באשקלון באותה שכונה של שלום דומרני, שכונה כיפית. התגייסתי לצבא, אחרי שעשיתי י' ג' במחשבים, הייתי בפנימיה בירושלים בעין כרם, ולמדתי במחלטות בגבעת רם, וסיימתי את הלימודים שלי בהצטיינות, והייתי בטוח שאני הולך לקורס סכנות בממרם, נכון? זה היה החלום שלי. לא ידענו אז על 8200 וכאלה, ובאתי לבקום ואמרו לי, ברוך הבא, אמרתי להם, באתי לקורס תכנות, אמרו לי, מצוין, בית השריון זה שם. ואז העבירו אותנו ישר, לא עניין אותם מה עשיתי, מה אני רוצה לעשות, זה פשוט הייתי פרופיל 97, קאבה 56, אנחנו מעמיסים אותך. עשיתי מסלול בשריון, עשיתי קורס מטקים, יצאתי לקורס קצינים, בקורס קצינים הסטתי את זה ללכת לאמן טירונים וכאלה, ובמסלול במחזור האחרון שלי בתור ממם, בשבירת דיסטנס, היה לי חבורה של ביינישים. זה היה באמת מחזור נפלא. מחזור הכי מורעל אי פעם.
מה זה ביינישים?
בני ישיבות.
אוקיי.
חבר'ה עם פרופיל 64 ומטה, שלא יכולים להיות קרביים, שכל מה שהם רצו זה להיות קרביים. וניגש אליי אחר כך בסוף הקורס, בסוף הטירונות מישהו, בשם שלמה פרל. שאל אותי כזה, out of nowhere, אמר לי, יוסי, לא נראה לי שאתה מתאים פה לדבר הזה, מה אתה רוצה לעשות בחיים? אמרתי שהחלום שלי היה להגיע לממרה. אומר לי, וואלה? אמרתי לו, כן. ואז מסתבר, ששלמה פרל, בתור ילד, נער, היה נותן ייעוץ למשרד הביטחון. אנחנו מדברים על שנת 95, כן? והוא הכיר את מפקדת ממרה בזמנו, והם ישו באיזה ועדה. הוא אמר, תקשיב, יש איזה קצין פה בבעד 4, אני חושב שכדאי שאולי תזמיני אותו, ואז הוא אמר לו, אני לא יכולה, מה, אין לי איזה, אמר, אני כותב לך המלצה, ואת תזמיני אותו, ובאמת קיבלתי הזמנה, לקורס תכנות, למיונים שוב פעם, וסגרתי עסקה עם הצבא, שאני הולך 8 חודשים למגב, הייתי בעזה 8 חודשים, עם הסיורים שותפים, בתוך עזה בפנים, ואחרי 8 חודשים הגרתי לקורס תכנות, בתור קצין כבר, התארתי לעצמי את היחידה הראשונה שאמרה, כן, אמרתי, I do, וזהו, ועשיתי קורס תכנות, קוף מם דלד.
מדהים.
השיעור הראשון, אני לא אשכח אותו. זה היה, בתור מישהו שכתב, כתבתי הרבה קוד בתור ילד, הייתי בטוח שבממרם, זה כל ה... חבר'ה, כמוני שלמדו לתכנת, השיעור הראשון היה שיעור לקראת המקלדת. זה היה שוק תרבותי. אני לא האמנתי... שזה, אני כאילו עברתי 3.5 שנים בצבא כבר, ואמרתי, איך יכול להיות שמגיעים לפה אנשים שלא יודעים תכנת? זה כאילו...
רגע, תכנות מהכוונה לפסקל?
תכנות, זה, תכננו אסמבלר בפסקל, ב-C, במה שהיה. כן. ואז, עשיתי שירות בצבא, השתחררתי כשהתפוצצה הבועה, אני חושב שבמרץ 2002, לא, במרץ 2001, בסוף 2001. פוצצה הבועה, הלכתי, החלום שלי היה לעבוד במייקרוסופט, אמרו לי, אתה צעיר מדי, לך תעשה איזה תפקיד איפשהו, אז הלכתי לאיזשהו שותף של מייקרוסופט, ואז אחרי כמה עוד חיות שנתיים הצטרפתי, הייתי 4 שנים במייקרוסופט, דיבלופר אבנג'ליסט, אחר כך נזפתי לסטארט-אפ, ואז כל ההרפתקה שלי עם סטארט-אפים התחילה, הקמתי כל מיני סטארט-אפים, חלקם פחות מוצלחים, חלקם עוד יותר פחות מוצלחים, בכל מיני קונסטלציות. עזרתי להקים כמה חברות מחול בארץ, סניפים ישראלים של כאלה, ובסופו של דבר הצטרפתי לחברה שעזרתי להקים באיזושהי קונסטלציה מסובכת כזאת לפני 12 שנה סניף שלה, והייתי אחרי הרפתקה מאוד אמוציונלית, לקחתי הפסקה מהחיים, ואז הצטרפתי לזיפ ריקרוטר בתור VP. אמנם הטייטל שלי היה VP, אבל היה לי רק שני אנשים, הצטרפתי ואמרתי, חצי שנה אתם לא הולכים לשמוע ממני שום דבר, והתחלנו לכתוב קוד, אני ועוד שני חבר'ה, ומהר מאוד פתאום אנשים התחילו לקבל פול ריקווסט מ-VP, והם לא הבינו מה פתאום VP כותב קוד, ולאט לאט החברה השתנתה, גדלנו מאוד, והיום אני מנהל את הסניף בישראל, יש לנו 100 ומשהו אנשים, פרודקט, אנג'ינירינג, דאטה סיינס, טלנט אקוויזישן, כל מה שיש בסניף שלם, ואנחנו פותרים בעיה מאוד קשה, שזה איך לעשות מאצ'ינג בין מחפשי עבודה למעסיקים, ובין מעסיקים למחפשי עבודה. אנחנו לא עובדים בישראל, אין לנו לקוחות או מחפשי עבודה או מעסיקים, אבל אנחנו היום מספר 2 או 3, תלוי איך מסתכלים על זה. המתחרים שלנו זה אינדיד ולינקדין, שנה שעברה עשינו משהו כמו 900 ומשהו מיליון דולר. אנחנו בבורס הרווחיים, החברה צומחת וגדלה. השנה זה יהיה קצת יותר קשה, אבל אנחנו עדיין מאוד רווחיים, וזה נפלא להיות חלק מאיזשהו מכונה כזאת גדולה. זאת המכונה הכי גדולה ש... בוא נגיד ככה, אני היום בתפקיד של VP, אז אני רואה הרבה מאוד מאשר מה שראיתי במייקרוסופט, בתור נגיד IC או... וזה נפלא לראות מכונה כזאת, זה מכונה שכל הזמן זזה ומשתנה, ואנשים זזים, והארגון הוא אורגניזם חי בפני עצמו. והנושא שלנו היום זה הרי, מה קורה כש-IC הופך להיות מנהל, נכון? אז זה קורה כל הזמן, כן? אני חושב שהמיסקונספציה הראשונה, זה שאנשים חושבים שחס וחלילה זה קידום. להיות מנהל זה קידום.
תלוי באיזה חברה.
כן, כן. זהו, אז בזיפ ריקרוטר זה ממש לא, זה ממש מסלול שונה. זה כאילו מסלול התמחות. אתה יכול להתמחות בניהול, או שאתה יכול להתמחות בלכתוב קוד. והיה לנו מקרים שבהם IC, יש לנו 10 לבלים של ICs, וזה מתפלג נורמלית, כן? לבל 1 ו-2 זה new grads, כאלה חדשים שהגיעו מאוניברסיטה, או יצאו הרגע מהצבא, אפילו מהצבא אצלנו אפילו מגיעים גם בלבל 3 ו-4, תלוי ביכולות שלהם. ויש מעטים מאוד ב-10, כן? זה Distinguished Engineers, זה חבר'ה באמת מדהימים, מטורפים, אני לא יודע, מכיר על יד אחת כמה כאלה יש בעולם, והיה לנו מישהו שהוא היה IC ב-Level 6, מדהים, באמת מדהים ללקק את האצבעות, באמת התאהבנו בו מהרגע הראשון שהתחלנו את המסלול איתו, והוא ביקש להיות מנהל, רק שבמנהל, בטרק של המנהל, הוא לא מתאים להיות לבל 6, כן? זה... ופשוט הורדנו אותו בדרגה, לא פגענו לו בשכר מן הסתם ובתנאים ובהכל, אבל עכשיו הוא לבל 5. זאת אומרת, לפעמים אפילו על הנייר זה נראה כאילו זה דימושן, אבל זה טרק אחר לגמרי. אגב, אם הוא יעבור, יחזור בחזרה להיות ה-IC ויגיד, לא מתאים לי למרות שעושה עבודה מדהימה, הוא יחזור להיות לבל 6, כן? אז זה תחום התמחות שהוא שונה לגמרי, ולפעמים אנשים חושבים, שאם הם יהפכו להיות מנהלים, יהיה להם יותר כוח, כן? אז אני יכול להגיד שאני בתור VP, יש לי הכי מעט כוח מכולם, כן? כי אני לא יכול להיכנס לחדר ולהגיד מה לעשות. זה לא תפקיד המנהל, נכון?
איך באמת אז... בזיפ ריקרוטר זה עובד? זה כזה, אתם מתנהלים כזה בוטום אפ באמת, כמו, לפי מה שאתה מספר?
אנחנו מסתמכים על ה-ICs שלנו, לקבל את ההחלטות הטכנולוגיות, התפקיד של המנהל זה לעזור לחשוב על דברים, זה לייצר את הקונסטלציה, לדאוג שאנשים המתאימים נמצאים בחדר, לוודא שכולם מבינים את ה-goals, שזה קורה בין פרודקט לבין engineering manager, אבל אני חייב להגיד לך ש-IC טוב, רק צריך שיפלסו לו את הדרך. אנחנו צריכים להיות השופל. אני ממש, יש קבוצות בחברה, יש לי שבועית עם ה-ICs שם, ואני שואל אותם בסוף כל פגישה, אוקיי, מה עכשיו אתם צריכים? ויש קבוצות מתוקתקות שנותנות לי את התוכנית עבודה שלי. אומרת, אני צריך בן אדם פה, אני צריך לפתוח את זה. וזה מה שאני זה. אני זה לא קשה, כן? רק צריך לדאוג שיהיו את האנשים המתאימים בחדר, ושהם יגידו לך מה לעשות. כן.
הנושא של הפרק שלנו היום הוא לא IC, זה ככה יותר מעבר כן. מ-IC למנהל, אבל עדיין חייב להגיד שגם ה-ICs הטובים ביותר, הם מגיעים עם יכולות של לידרשיפ.
כן.
מאוד מאוד חשוב, במיוחד ככל שאתה עולה בלבלים, נכון?
נכון. IC טוב מסוגל להבין לא רק את מה שהצוות שלו עושה, אלא איך הדברים מתחברים משאר הצוות. למעשה אצלנו למשל מעל לבל 5, אפילו בלבל 5 אתה נדרש לקרוס טים וורק, אתה נדרש להבין איך הדברים מתחברים ואיך לשפר את סביבת העבודה של כל מה שאתה נוגע בו, כל מה שמסביבך. אלה אנשים שהופכים להיות ה-go-to שלנו. אז אנחנו הרבה פעמים אנחנו נשלוף את ה-ICs האלה כדי לעשות איזשהו brainstorm session, רק כדי לעזור לנו לחשוב, והאנשים האלה מתייחסים אליהם בכבוד לא בגלל הדרגה שלהם, כן? מתייחסים אליהם בגלל שכשהם אומרים דברי טעם, יש אנשים שאתם יוצאים הרבה רעש וזה, וחושבים שאולי זה מה שקונה להם את מקומם בחברה, אבל יש לנו אנשים שהם אקסטרים אינטרוברטס, ובשנייה שהם פותחים את הפה, כל החדר משתתק. כי הם יודעים שהחבר'ה האלה ממש יודעים על מה הם מדברים, ואם הם כבר תרחו לפתוח את הפה, כדאי להקשיב. ואנחנו מתעדים את הפידבק הזה, יש לנו איזשהו מנגנון כזה, כל מפתח יכול לבוא ולהגיד, אני רואה בעיה, אני חושב שצריך לפתור אותה. יש לנו משהו כזה נקרא open proposal, זה איזשהו פורם כזה בנושן שאתה ממלא אותו, ואתה שולח אותו לארגון, אתה תקבל פידבק. מי עונה? כל אחד יכול לענות. ואז אתה רואה את האנשים שמצד אחד יש להם technical skills מאוד גבוהים, מצד שני הם צריכים גם לדעת איך לתת פידבק, נכון? כי זה נורא קשה. אתה לא יכול להגיד, חרה, אני חושב שאתה שם את לא יודע, מספרי הטלפון לא בפורמט E164 בדאטאבייס, כן? אתה לא יכול לחרבן לאנשים על הראש ולצפות שאחר כך לעבוד איתם. צריך לדעת איך לעשות את זה. והאנשים האלה יודעים גם כן לייצר את הסיטואציה. זאת אומרת, כשיש להם בעיה מסוימת, הם יודעים לחבר את האנשים המתאימים, הם יודעים ללכת לצוות אחר ולבנות את הקייס בצורה כזאת שהיא לא, זה מה שאני צריך שתעשו, כן? או מה שהם עושים במקום זה, הם אומרים, תראה, זאת הבעיה שיש לי, אני אשמח אם נחשוב עליה רגע ביחד. אתה הופך את זה לבעיה של מישהו אחר, אתה בעצם מקרב אותו בקטע של סיור מוחות, ולא, זה מה שאני צריך שאתם תעשו, כן? אז האנשים האלה הם, כן, הם לידרים טבעיים. עכשיו, במקרה ה-ICs הטובים באמת, לא רוצים להיות מנהלים, כן? יש לי הרבה מאוד ICs, בכל מיני לבלים, כולם כמעט היו VPRND בעברם וכאלה, ואני לפעמים אומר להם, אולי תשקלו חזרה? אומרים, לא, 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 אני, הטרק הזה של ה-IC, לכתוב את הקוד, לעזור לארגון להתקדם, הוא מתאים לי יותר.
אז מה היית אומר כן המאפיין של אותם אנשים שהיו רוצים לעבור להיות מנהלים, או מה הטרייטס, או אתה יודע, המרכזי שאנשים כאלה צריכים שיהיה להם? כי כן. צודק, יש הרבה כאלה שהם מעדיפים להישאר באזור של הטכני, וזה לא אומר שהם לא לידרים, והם יכולים כן. להיות לידרים מעולים.
כן. אני חושב שלמנהלים יש את הפריבילגיה או את היכולת לעצב את הארגון בדמותם, או לעצב אותם כראות עיניהם. זאת אומרת, אחד הציפיות ממנהלים זה, אני נותן לך קבוצה של אנשים, סביר להניח שאני שם מנהל באיזשהו מקום, לא בגלל שהכל עובד והכל מנגן, אלא כי יש לי בעיה, כן? יש לי איזשהו, זה רוב הסיטואציות אגב, שקורות, לפחות לי, שיש איזושהי צרה מסוים בצוות מסוים, ואז אני לוקח מישהו שהוא, אני חושב שהוא מסוגל להוביל את זה, ואנחנו זורקים אותו לתוך הסיטואציה, ואומרים, תעשה את מה שאתה מבין. ואנשים האלה, מה שהם עושים, הם בעצם, דבר ראשון, מקשיבים, רואים מה מסביבם, ובונים את התוכנית שלהם לעתיד, כן? אם מישהו, אם מנהל מקבל את הצוות שלו, וזה נראה ככה גם אחרי שנתיים או שלוש, כנראה שהוא עושה משהו לא בסדר. ככה לפחות מניסיוני.
שנתיים, שלוש, שזה הרבה.
זה הרבה, כן. יש כאלה, יש כאלה ש... אני חושב שאחד המאפיינים הכי חשובים של מנהלים טובים, זה שאפשר לתת להם פידבק, והם יודעים לקבל את הפידבק. אנחנו מכירים את זה אגב מעבודה, לא משנה עם אנשים בכלל, יש סוג מסוים שאתה נותן לו פידבק, והוא on the spot מתחיל לראות עליך בכל התותחים, והוא מתחיל להסביר לך למה הסיטואציה לא כמו שאתה רואה אותה. בסדר? אז טיפ מספר אחת, קיבלת פידבק, הראשון תסתום את הפה, קיבלת מתנה. אתה לא מתלונן על המתנה, למה המתנה כזאת או אחרת, או רצית... לא. תרשום את הדברים.
ממש, כן.
לך תחשוב על זה. כי מי שלא מקובל, מי שלא מסוגל לקבל פידבק, לא יתקדם לא רק בתור ה-IC, בטח לא בתור מנהל. יש סיבה. הרבה פעמים הצורך הזה בלראות בחזרה, נובע מבעיה בתאום ציפיות. תאום ציפיות של אותו בן אדם מול המציאות. אנחנו חושבים שהמציאות מתנהגת בצורה מסוימת, ופתאום הדברים לא מתנהגים כמו שצריך, ואתה נלחם בכל הכוח להכניס את העולם, את המציאות, לפאטרן הזה שאתה חושב שהוא מתנהג, והעולם לא מתנהג כמו שאנחנו מצפים אף פעם כמעט. אז הטיפ השני שיש לי, הוא דבר ראשון, למצוא אנשים אחרים, באותו לבל כמוך, באותו דרגה כמוך, באותו סיטואציה כמוך, לאו דווקא בתוך החברה, כמובן בתוך החברה, אבל גם מחוץ לחברה. ואז אתה תגלה שכמעט אף בעיה שיש לך היא לא בעיה חדשה. כן, כולם בטוחים שימצאו גם הבעיות שלי אגב, יש לי פורום כזה של חברים שנמצאים בעמדות דומות, ותנחשו מה, כשאני יושב עם אורי להב, מהפאונדר של Outbrain, ואנחנו הרבה פעמים מתייעצים, זה נפלא לראות שאתה לא לבד. זה כבר מוריד סף חרדה, שאולי אתה יצרת איזשהו אסון גדול, הרי יש לנו אימפוסטר סינדרום בילט אין לכולנו, נכון? גם שלי את ירון גלאי, שהוא המנכ״ל של Outbrain, או את זה, לכולנו יש איזה דניאל טל אצלך, כן? יש לו אימפוסטר סינדרום, זה בילט אין. אז להבין שאתה לא לבד, ושום דבר הוא לא חדש, זה סופר קריטי בשביל להצליח. וזה מייצר איזושהי מערכת תמיכה כזאת, היא נורא נורא חשובה. עכשיו, אתה עושה את זה גם בתוך החברה וגם מחוץ לחברה. זאת אומרת, הרבה פעמים יש מנהלים שהם מאוד טריטוריאליים, כן? הרבה אנשים מודדים את העוצמה שלהם בארגון ככמה אנשים אתה מנהל. מנהל טוב שואף לנהל כמה שפחות אנשים, לא כמה שיותר. זאת אומרת, אם אני רואה מנהל למשל, שמנהל ישירות 10 אנשים, הוא כנראה עושה משהו לא טוב. הפעולה הראשונה שאני עשיתי כשאני קיבלתי את התפקיד הזה של ה-GM, למעשה היו כמה VPs נפלאים שהיו בזיפ ריקרוטר, והם המשיכו הלאה, הם היו המון שנים בזיפ ריקרוטר, ופתאום קיבלתי את כל מה שהיה תחתם, ופתאום 15 איש מדווחים אליי. הדבר הראשון שעשיתי זה היה לדאוג לקצץ את כמות האנשים, שזה לא לפטר, אלא לבנות מבנה ארגוני שמאפשר לי, כמו שמלמדים אותנו בבעד אחד, עקרונות המלחמה, שליטה בכוח, נכון? מה שזה יוצר אגב, זה יוצר אוטומטית מקום לאנשים למלא את הוואקום הזה. כי פתאום יש דורשים מאותו מנהל לעשות הרבה יותר ממה שהוא היה לפני כן. ויצרנו מעין מבנה ארגוני שמאפשר לעשות את הדבר. אז דבר ראשון, מנהל צריך להקטין את כמות האנשים שמדווחים אליו ישירות. אממה, יש דבר כזה שנקרא tech leads, נכון? tech lead זה לא level, זה לא דרגה. tech lead זה תפקיד או תחום אחריות מסוים שאנחנו נותנים למישהו שיכול להוריד מהמנהל הישיר את העבודה, נכון? tech lead טוב. יש לנו כמה כאלה בזיפ ריקרוטר, אני הייתי בשבוע שעבר באיזשהו דיילי מפתח חדש ששמתי באיזשהו צוות שהיה צריך עזרה, והוא הפך את כל הצוות הזה. אותו IC, התחיל לתקתק דייליז, אתה רואה, ישבתי באחד הדייליז ללקק את האצבעות, הוא יודע בדיוק מה כל אחד עושה, הוא פורם את כל הקשרים, כל הצוות עכשיו נמצא בטרנזישן, עכשיו זה, הוא נמצא בפייס אחר לגמרי, וזה מוריד את כל הכאב ראש מהמנהל. עכשיו המנהל, במקום להסתכל פנימה על רמת המשימה, יכולים להסתכל החוצה ולהגיד, אוקיי, איך עכשיו אני מתחבר לצוות הזה, או איך עכשיו אני דוחף את ה-OKR הזה, או אני מתמנה, או אני עובד עם פרודקט, או אני מתחיל אינישטיב חדש, וכאן מתחילה הראייה באמת כלפי חוץ. העבודה היא לא לנהל את ה-ICs ברמה של מיקרו-מנג'מנט, ברמה של משימות בג'ירה. זה גם טק-ליד יכול לעשות, או פרודקט יכול לעשות. תפקיד שלהם הרבה יותר גדול. אבל אולי הבעיה הכי גדולה שאני רואה במעבר בין IC למנג'ר, וזה מאוד פופולרי, שלפעמים לוקחים את המתכנת הכי טוב, אומרים לו, זל טוב, ברכותיי, אתה מנהל. זה קצת כמו שאתה עושה קורסינים בצבא, לא שואלים אותך, אתה מפקד, נכון? אגב, אני, כשאני סיימתי את קורס תכנות, ועשיתי איזשהו מעבר, יש בחור נפלא בשם אופר אזון, גם קורס קוף ממדלד, הוא סיים ראשון בקורס.
מכירים כמובן.
כן, האיש והאגדה. והחלום שלי היה לעבוד בצוות שנקרא תות, והיה שם צוות שנקרא תמוז בפנים, ואופר היה ראש צוות, הוא היה סגם, אני הייתי, אני חושב שכבר אני הייתי, יש מצב שכבר הייתי סרן או סגה או סגן, אני כבר לא זוכר, הייתי דרגה מעליו. וביקשתי לשבת לכתוב קוד, לא רציתי לנהל. והצבא היה בלחץ, מה פתאום שסגם ינהל סגן? זה לא מסתדר לנו בזה. עכשיו, מה זה לקבל דרגה בצבא? זה פזם, זה לא מעיד על יכולות. אז במשך שבוע נתנו לי לכתוב קוד, ועד שעברתי ליחידה אחרת שבה יכלתי להיות מפקד, בניגוד לרצוני. אבל הבעיה הכי גדולה שאני רואה זה ש-IC שהופך להיות מנהל, מנסה לעשות גם את תפקיד ה-IC וגם את תפקיד המנהל. ושם, מה שקורה זה שהוא שם את עצמו בנתיב הקריטי של הצוות שלו. פתאום יש משימות קריטיות, כי הרי אנחנו מנהלים ספרינט, יש דיפנדנסי, זה צריך לבוא לפני זה, ופתאום המנהל לוקח לעצמו משימה, ויש לו עוד דברים לעשות, כן? יש לו פתאום ישיבות הנהלה, יש לו פתאום ישיבות עם HR, יש לו פתאום ישיבות של פרסונל גרוות עם זה, ופתאום יש הרבה מאוד דברים נוספים שלא היה חשוף אליהם לפני כן, והוא לא מצליח להגיע לזה, כן? ואז בדיילי זה נראה קצת מפגר, כן? הוא גם צריך כביכול על הנייר לנהל את הדיילי, אבל הוא גם צריך לכתוב קוד, וזה... זה לא עובד, הפניות הנפשית שלנו היא קשה, ואת רואה אנשים נקראים, כן? אני רואה את זה לפעמים כשהראש צוות הוא המתכנת הכי טוב בצוות, ואז גם יש לו אוטוריטה, נכון? הוא המתכנת הכי טוב בצוות, שזה אסון, זה פשוט אסון. אז הטיפ שלי הוא, אם אתה, דבר ראשון, תפסיק לכתוב קוד, כן? זה לא טוב. אני יכול להגיד לך בתור מנכ״ל שכתב קוד, לא טוב לכתוב קוד, בתור מנהל, שתיים, כדאי להצמיד לאותו מנהל IC, שהוא בלבל יותר גבוה ממנו. זאת אומרת, פסיכולוגית, אם אני הייתי נניח לבל 5, ופתאום יש לידי לבל 7, הוא האוטוריטה המקצועית, כן? לאו דווקא הוא צודק, זה לא שהוא מקבל את ההחלטות, אבל הוא עוזר לאנשים לחשוב, אבל אני בתור מנהל כבר לא צריך להיות, במקומות שיש את החוסר איזון הזה, שהמנהל הוא ה-IC, שהיה ה-IC בלבל הכי גבוה, אתה רואה צוותים שיש להם בעיה להתקדם מבחינה מקצועית. כן? אם אין לך ממי ללמוד איך להיות IC יותר טוב, וזה המנהל שלך והוא מנהל עכשיו, הוא לא IC, אז הוא חסום ביכולת שלו לפתח אותך.
יש לי איזו שאלה עקרונית, אני חייב ככה, כשאומרים את המילה מנהל, אז... באסוציאציה, באינסטינקט, אתה חושב על מישהו שמאוד אקטיבלי מנהל, כל הזמן אומר לאנשים מה לעשות, ומתוך הדברים שאתה אומר, שאני גם מאוד מסכים איתם, אתה יודע, אתה מזכיר למשל, הוא עוזר לאנשים אחרים איך לחשוב, כלומר, זה בדיוק ההפך מלהגיד להם מה לעשות, זה כמו לעזור להם איך לחשוב ולעזור להם להגיע למסקנות, אז שאלה מאוד ספציפית ככה, מה... מה אומר מנהל? כלומר, אני באמת צריך לשבת כל היום ולהגיד לאנשים מה הדברים שהזכרת בעצמך, לא? מיקרו-מנג'מנט זה לא בדיוק איפה שאנחנו נמצאים היום.
כן, אני, היה לי מקרים שבהם מנהלים, נתתי צוות מאוד מאוד חזק למנהלים חדשים, ואחרי שבועיים הם באו אליי ואמרו לי, אני לא מבין את התפקיד שלי, מה אני צריך לעשות פה? זה נראה שהם מסתדרים בלעדה, אז למה צריך אותי בכלל? אז התפקיד של המנהל הוא... הוא אחד להיות השופל של הצוות שלו. ככל שהחברה יותר גדולה, יש הרבה יותר cross team work, ונדרש לבנות relationship עם product, וביחד לדאוג שמובילים את הדברים, ואתה עסוק בעיקר בלפתח את האנשים שלך. זאת אומרת, בכל מקום שאני חושב שיש בו מעל, פחות או יותר 150-200 אנשים באנג'ינירינג, כדאי שיהיה איזשהו מסמך שמגדיר את הציפיות ואת הדרישות מכל IC ומכל מנהל בכל לבל. והתפקיד של המנהל זה לדחוף את ה-IC שלו קדימה, לאתגר אותם, כן? להכניס אותם, לתת להם אחריות הרבה יותר גדולה ממה שהם כרגע אולי מסוגלים לטפל בה, כדי לאתגר אותם, כן? ועושים את זה בכל מיני דרכים, אתה מייצר וקום מסוים. הרבה פעמים אפילו אני אקטין צוות. אני אקח לצוות את הנניח IC חזק, עשיתי את זה לאחרונה באיזשהו צוות, היה לנו צוות מסוים, לקחתי את ה-IC המדהימה שלנו מצוות אחד, העברתי אותה לצוות אחר בשביל לחזק אותו, ונוצר שם הוואקום. והפלא ופלא,
הוואקום התמלה.
הוואקום התמלה, ופתאום אתה שומע, אתה יודע, בוא נה, הוא התחיל לעשות ככה וככה וככה, וזה נפלא. אנשים מתקדמים פתאום, אנשים גם מבינים שאם הם לא יעשו, אף אחד לא יעשה. כן, הארגון לא ישתפר בגלל שמנהל נכנס לחדר ואומר, תשתפרו, כמו ביבי. הנחיתי אתכם להשתפר. כן? זה לא עובד, נכון? בגלל זה הכוח שלנו גם מאוד מאוד מוגבל. אבל אנחנו יכולים לייצר סיטואציות. אמרתי בהתחלה שהכוח שלנו זה לעזור לעצב את הארגון בצורה שונה, אז זה בדיוק הדברים האלה. אנחנו כל הזמן עסוקים בלייצר פאזל אנושי שמתאים. ויש הרבה מאוד טכניקות של איזה לבל של בן אדם אני צריך, או את מי אני מעביר ממקום למקום, בגלל גם הפרסונה, גם החוסרים שצריך, גם הרבה דברים אחרים. אז התפקיד שלנו זה לא לקבל החלטות. אתה חושב שאתה נכנס לחדר, התפקיד שלך זה לשים את האנשים הכי מתאימים בחדר, לוודא שכולם מבינים את הגול, ולתת להם לעשות את העבודה שלהם. זה הכל. אתה יכול בתור מנהל אולי להיות מאוד אגרסיבי לגבי זמנים, או להביא אותם, לייצר כל מיני קונסטריינטים, וקונסטריינטים זה כלי נפלא לפקס אנשים, זה כמו שהרבה אנשים פעם בזיפ היו אומרים, טוב, אנחנו לא קובעים דדליינים לדברים, וזה היום ונורא, הדדליין המטרה שלו זה לא שתעבוד סוף שבוע, הדדליין הוא, המטרה שלו היא להקטין סקופ, כן? וכשאתה מבין את זה, אז החיים שלך הרבה יותר טובים. זאת אומרת, אתה יכול לעמוד בדדליין יותר מהיר, לעבוד פחות קשה, אבל לעבוד נכון, כן? אז התפקיד שלנו הוא לא לקבל החלטות, הוא שים את האנשים בחדר, לוודא שכולם מבינים את הגול המשותף הזה, ולתת להם לעשות את העבודה שלהם.
נראה לי שזה באמת אחד האתגרים אולי במעבר מ-IC למנהל, ההבנה הזאת שכ-IC אני מאוד יצרני באופן אישי, וכראש צוות למשל, זה בדיוק ההפך, זה אני מעצים את הצוות, והם אלה שצריכים בעצם להיות כמה שיותר אוטונומיים ולהצליח להביא את זה לכדי ביצוע, כשאני פה בעצם לעזור.
כן. התפקיד שלך זה להאמין בהם גם כשלפעמים הם לא מאמינים בעצמם. היה לי הרבה פעמים את... היה לי כל מיני מתכנתים מאוד מאוד מוכשרים, שבאמת מסוגלים לראות את הירוק של המטריקס, ויש לך גול, והם נכנסים לחברת ואומרים, cannot be done. כן? עכשיו זה היה IC. ועכשיו... זה היופי כשאתה מגיע מרקע טכנולוגי, יש לך איזושהי הבנה, כן? זה הרי בסופו של דבר קשה, אם אני אקח עורך דין ואני אשים אותו באותו סיטואציה, הוא כנראה לא יעשה עבודה טובה, כי הוא צריך רקע מתאים. ובכל מקום שבו תפסתי מהנדס כזה מוכשר, שהיה באיזושהי נקודת שבר, הרי הוא לא מאמין שאפשר לעשות את זה בגלל משהו אחר, לא בגלל שאפשר לעשות את זה, והאמנתי באותו בן אדם שהוא כן יכול לעשות את זה, ופפ-טוק עם כל הדבר שמסביב, ואז הכנסתי אותו לכבשן הזה, קיבלתי תוצאות פנומנליות, שבסופו של דבר, כשהם הצליחו להשיג את הדבר הזה, הם לא האמינו שזה דואבל. ואז גם מגיע ניסיון, ואז אתה גם גודל וצומח, ואתה מבין שאתה יכול לעשות דברים מטורפים, גם כשאתה בהתחלה אולי לא מאמין. קצת כמו סטארט-אפ, נכון? אתה לא מבין את הבעיה עד הסוף, אבל אתה בכל זאת הולך לעשות את זה.
איזה עוד אתגרים באמת, הזכרנו את הראשון במרכזי הזה בטרנספורמציה מ-IC למנהל. איזה עוד דברים, אם אני עכשיו נכנס לתפקיד ראש צוות למשל,
כן.
צריך קצת לעשות טרנספורמציה בראש, או טיפה לשנות ב-day to day שלי, או...
אני חושב אחד הדברים הכי חשובים זה לבקש פידבק. זה אומר, יש לי שני טיפים בעניין הזה. זה אחד, אתה חייב לבנות, יש לי הרבה טיפים. אתה חייב לבנות ריליישנשיפ עם המנהל שלך, ועם כל הסובבים אותך. והדבר הכי חשוב זה כשאתה הולך למנהל שלך, זה לשאול את המנהל שלך, מה מפריע לו? What's on your mind? כן? על מה אתה חושב? תחשבו על זה שאתם כמעט אף פעם לא שואלים את המנהל שלך, אתה לא הולך למנכ״ל שלך ואתה אומר לו, אחי, מה מטריד אותך? בוא תגיד לי. עכשיו תחשוב עליו רגע, אף אחד לא שואל אותו, מה מטריד אותו? מטרידים אותו מלא דברים, כן? וכל מה שאתה צריך לעשות, זה רק להקשיב. אתה לא צריך לעשות את זה. אבל אתה יכול להפוך את זה גם לתוכנית העבודה, כן? הרבה פעמים, אם אתה לא תשאל את המנהל שלך מה מפריע לו, הוא ינסה לזרוק אותך לכל מיני כיוונים, ואתה לא תבין למה, כן? Mm-hmm. זה הלמה. שניים, זה ללכת לאלה שהם מדווחים אליך, כן? ולבקש פידבק. תגיד, מה אני עושה, מה אני לא עושה, מה כדאי? יש לי פורם כזה שנקרא T3s, B3s, top three things to keep, bottom three things to improve, כן? Mm-hmm. ואני שולח את זה לכל הריפורט שלי, ואני אומר להם, זה אנונימי לחלוטין, זה שני טקסטבוקסים כאלה, תנו לי פידבק, מה אני עושה טוב, מה אני עושה לא טוב, זה הדבר הכי פשוט בעולם שיש, ועולים דברים שאתה, אתה יודע, לפעמים לא נעים. אתה אומר, וואלה, באמת? אני עושה את זה כאילו, או לא שמתי לב ל-X. ומה שקורה זה, זה מייצר איזושהי דינמיקה מאוד מעניינת, זה שפתאום מנהלים שמדווחים אליך, או ICs שמדווחים אליך, באים ואומרים לך, תקשיב אסי, אני חושב שאתה מפספס פה משהו. זה קורה אגב בכל הלבלים, זה לא משנה אם אתה, זה על אחת כמה וכמה, אם אתה IC שהרגע הפך להיות מנהל, אם אין לך את הריליישנשיפ הזה עם הצוות, ואנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, שיתנו לך פידבק בפרצוף, כואב ככל שניתן, אם אתה לא מקבל פידבק, אתה כנראה עושה משהו לא בסדר. בסדר? ומי שלא מקבל פידבק לא משתפר, כן? לא ילדים ולא מבוגרים, זה לא משנה. אז המנגנון הזה שקבל פידבק הוא קריטי. זה לא משנה אם אתה מתכנת, או לצורך העניין עושה פיצה בנאופוליטן, כן? זה לא משנה, אתה חייב פידבק.
נקודה חשובה. האמת שאני חושב, א', חשבתי לרגע אולי לעשות את זה גם בעצמי, העניין שלה לשלוח את זה אנונימי, אבל יש גם איזה משהו, אני חושב, חשוב, והזכרת את זה בעצמך, בזה שמישהו נותן לך את הפידבק פייס טו פייס, ולא מתבייש לתת לך אותו. זה כבר לבל הרבה יותר גבוה של פתיחות. אני מניח שלשם בסוף אנחנו צריכים להגיע. כלומר, הפידבק האנונימי הוא אחלה, אבל הוא אולי בדרך כדי קצת לעזור לשחרר את האנשים קצת.
יש פידבק שנקרא 360, שעושים אותו בחברות מסודרות. למעשה אתה נותן כמה וכמה שמות של אנשים שאתה עובד איתם, ואולי החברה עושה סורסינג לכל מיני שמות אחרים, ופשוט מראיינים אותם, עונים על כל מיני שאלות, ואז המנהל אוסף את כל הדברים האלה בצורה אנונימית, ומקמפל את זה לכדי פידבק, שבסוף השבוע יושבים אותו בן אדם, וזה הופך להיות גם פידבק וגם תוכנית עבודה של מה הדברים שאתה צריך לשפר. בסדר? אז זה גם תפקיד המנהל, כן? זה לא רק להקשיב ולקבל פידבק, זה גם בסופו של דבר לתת פידבק. ויש פריימורקים שלמים לאיך להתמודד עם פידבק. איך לתת פידבק. ויש המון המון ספרים נפלאים שאפשר לקרוא. אני אתן לכם תכף שם כזה לפריימורק כזה שהוא נפלא. וכי לתת פידבק זה נורא נורא קשה.
כן. גם יש אנשים שמרגישים לא בנוח לתת פידבק באמת פנים מול פנים. ואז לפעמים קונסטלציה של לעשות רטרוספקטיב, כן. בפורום של כל הקבוצה,
כן.
יש אנשים שמרגישים זה הרבה יותר בנוח, נכון.
כן, כן.
אבל גם אז אם אתה בא ככה בקטע של להקשיב, רק להקשיב, אפשר ללמוד מזה מלא.
כן. אז יש פריימורק שנקרא Radical Candor, ששם אותך בין איזשהו קוואדרנט, מג'יק קוואדרנט כזה של, אתם יודעים, אני נחמד מדי, אז אני מתחמק מהזה, אז אני עושה ככה, ו... מלמדים אותך על סוגי הסיטואציות שיש, ואיך אתה יכול להתמודד עם כל סיטואציה. זה נפלא. אני יכול להגיד לכם שעשיתי את הסדנה הזאת בזיפ ריקרוטר, ונתנו לנו משימה, ותיארתי את ה... תיארו לנו סיטואציה, ואמרו איך הייתם מתמקדים, מתמודדים איתה. הלכתי לצ'אט GPT, נתתי לו את הסיטואציה, ואמרתי לו, איך כדאי לי לתת פידבק? והגשתי את זה בתור עבודת הגמר של הסדנה, וזה היה ספוט און. זה היה ספוט און, זה פתאום פתח לי את הראש לאיך יכולתי לתת את הפידבק הזה, זה נפלא. אז רדיקל קנדור וצ'אט GPT.
יפה, יפה. אז אנחנו מתקרבים לסיום הפרק שלנו. אז קודם כל, אני ורון, מודים לך מאוד על ההשתתפות ועל הזמן שלך, ושחלקת מהניסיון שלך, היה ממש כיף, ונשמח לשאול אותך שאלה שאנחנו שואלים את כל המוראיינים שלנו.
עד היום, כן.
איך השירות בממרם השפיע עליך כמנהל? מה לקחת איתך מתקופת השירות?
וואו. אני תקופה ארוכה הייתי, נורא רציתי לעבור יחידה ולא נתנו לי. כי הייתי צריך לאתר את היחידה שתקבל אותי, אז הראשונה שאמרה כן. ובסיום קורס תכנות, סיימתי בציונים מאוד גבוהים, באו אליי יחידות מיוחדות ואמרו לי, אנחנו רוצים אותך, ואז הייתה מלחמה כזאת בין המפקד שהיה אמור להיות לי לבין אלה שרצו, והם הפסידו, אני הלכתי ליחידה שקיבלה אותי בהתחלה, ואני ביקשתי לעבור ולא התייחסו, ביקשתי לעבור ולא התייחסו, אז הרסתי לעצמי תיק, מלא ספרים של אסימוב, הלכתי למפקד ממתל, אמרתי לו שלום, אמר לי, למה באת? אמרתי, באתי להישפט. אמר לי, למה באת להישפט? אמרתי לו, כי אני מעכשיו מסרב פקודה, אני לא חוזר ליחידה שלי. אמר לי, למה? אמרתי, ביקשתי לעבור, אתם לא מתייחסים לזה, אז אני רוצה שתכניסתי לכלא, אני הבאתי פה ספרים, כלא קצינים, אני יודע, אני שמעתי מה זה, יש לי הרבה זמן לקרוא. אמר לי, איפה, איזה יחידה אתה רוצה להיות? אמרתי לו ביחידה הזאת, הצבעתי לו על תות של אופר הזון וכאלה. אז אמר לי, טוב, מחר בבוקר תהיה שם. שום דבר לא יקרה בגלל שאתה רוצה, מקווה, מילית איזה טופס, כלום. זה לא משנה אם אתה בגוגל, במייקרוסופט, בזיפריקוטר או באיזה סטארט-אפ קטן. אתה אשכרה, צריך לקום ולעשות. גם כשזה לא נעים, גם כשאולי יעניש אותך, גם כשזה נגד המערכת. לא חושב שיש משהו בחיים שכאילו אתה מוגש לך על מגש של, של כסף. אז אני חושב שלקח לי זמן להבין את זה, שזה תלוי רק בי. זה לא תלוי במערכת. זה מה שאני חושב לקחת איתי, שאני עושה לזה אמפלוי עד היום, ו... move fast, break things, זה בדיוק זה, כאילו, fuck it, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך? כן, נכניס אותך לכלא, כלא קצינים, מלא ספרים של אסימוב, זה כמו חופ... זה יותר כמו חופשה.
בתיאוריה לפחות.
חופשה, חופשה.
טוב, יופי, אז המון המון תודה, יוסי.
תודה.
ממש היה כיף.